אנחנו בעזר השם יתברך נקרא שבת פרשת עקר, אבל זכינו זכות מיוחדת היום שימצא אתנו הרב דוד חי כהן מבת ים, שהרב עליו השלום היה אוהב אותו ביותר. ואנחנו אמרנו לא נפסיד לשמוע ממנו כמה דברי תורה שקשורים לפרשה, אז נבקש מהרב, בבקשה.
ברשות מורנו הרב שמואל שליטה, ברשות מוריי ורבותיי, זכות גדולה להיות במקום הקדוש הזה, במקום וביום שבו היה מרן הרב אליהו זצ"ל דורש טוב לעמו ודובר שלום לישראל בארץ, בחוץ לארץ. והנה אנחנו נמצאים עכשיו בפרשת עקב, הפרשה השנייה משיבה דנחמתה. בפרשה הזאת אין הרבה מצוות, אבל אחת המצוות הבודדות בה היא מצוות ברכת המזון. לפני זה קיבלנו 10 הדיברות, קבלת עול מלכות שמיים, אבל כאן כמעט רוב הדברים שבפרשה מוסר, מלבד ברכת המזון. הפרשות הבאות מלאות מצוות. מה מיוחדת ברכת המזון? ברכת המזון, ברכה אחת שהיא מהתורה. יש מחלוקת על ברכת התורה שחייבים לברך על התורה מלפניה. יש אומרים שזה מדאורייתא, יש אומרים שזה מדרבנן. על ברכת המזון אי אפשר לחלוק. מפורש. ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוהיך. לכאורה הודעה לשם, להיות מודים לשם. אבל על מה מודים לשם? על כזית פת שאכלנו? על זה צריך להודות לשם? זה כל כך חשוב? לא על זה מודים לשם. ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. ההודעה היא על ארץ ישראל. מה ארץ ישראל שייכת לפת לחם שאנחנו אוכלים? מה הקשר בין זה לזה? ידועה דעת הפילוסופים שאמרו שלבורא אין עסק עם העולם הזה. הבורא הוא נשגב כל כך, העולם הזה לא מעניין אותו. וישנם אחרים שהושפעו מהם בדורות האחרונים שאומרים יש כוח עליון, סיבה עליונה, חוכמה עליונה, הרי צריך להיות עיוור, לא לראות את כל הנפלאות שיש בעולם הזה. אין מישהו שיכול להכחיש את זה. מה כן? לא יכול להיות שבורא כל כך חכם מתעסק עם האדם. מה לו ולאדם? מה? אין לו מה לעשות רק להסתכל על אדם שפל, ילוד אישה, בשר ודם, שהיום כאן ומחר שם, והקדוש ברוך הוא מסתכל על כל מעשה שלו, מקשיב למילים שלו, לתפילה שלו, זה לא יכול להיות. ישנם אחרים שאמרו, כן, הקדוש ברוך הוא כן מסתכל, אבל רק על הלב. רחמנא ליבא בעיא, אמונה טובה. באה התורה ומלמדת שכל מעשה, אחרי שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, אפילו על האוכל הפרטי בבית, בחדר האוכל, במטבח, אדם אוכל פת לחם, צריך לברך על זה את השם אלוקיך. ועל מה הוא מברך? מי שלא הזכיר יציאת מצרים, מי שלא הזכיר מתן תורה בברכת המזון, לא יצא ידי חובתו. על תורתך שלימדתנו, על שהוצאתנו מארץ מצרים, על הארץ הטובה. מה זה הארץ הטובה? הארץ שיש בה את ירושלים. ירושלים היא הטוב של ארץ ישראל. אשר נתן לך, יש אומרים שזה על ברכת הטוב והמטיב. יש דעה בגמרא שגם הטוב והמטיב זה מדאורייתא. ועוד אמרו חז"ל בברכות, שמי שלא הזכיר את מלכות בית דוד, לא יצא ידי חובה. מה זה חשוב מלכות בית דוד? ללמד אותנו שהדברים הכי גדולים שבעולם קשורים עם הפרטים הקטנים של אדם וכל אחד ואחד. כל יהודי בבית כשמברך ברכת המזון צריך לזכור את מלכות בית דוד, צריך לזכור את ירושלים, את בניין בית המקדש, מתן תורה, מעמד הר סיני. כל הדברים הגדולים קשורים עם כל התנהגות קטנה. זאת המעלה הגדולה של מורנו הרב זצ"ל, שהיה מחדד את פרטי הפרטים של ההלכות, מברר עד דק כל פרט ופרט, להראות שגם הידיעות הגדולות בחוכמות העליונות שהוא היה בקי בהם, בנם של קדושים וקדושי קדושים, והוא בעצמו בקי בכל נגלות ונסתרות, ואם זה פרטי הפרטים. יש כאלה בזמן שלנו שמבלבלים, שחושבים שאפשר לזלזל בפרטים של מצוות, ועל זה צריך להיאבק. כל פרט של תורה חשוב, כל הלכה, כל סעיף בשולחן ערוך, כל סעיף קטן במשנה ברורה בכף החיים, כל דבר זה שייך לחיים שלנו. כמו שבגוף של האדם אנחנו יודעים שתא קטן, אם הוא לא מתפקד טוב, חלילה זה יכול להפך למחלה ממארת. כולם בחוכמה עשית, גם הכלל וגם הפרט. ובזה מוכרחים לציין ולהזכיר את היד החזקה אשר עשה משה לעיני כל ישראל, שלפעמים יש צורך לשבור גם דברים גדולים כשהם מזלזלים בדברים קטנים. כשיש מי שמזלזל בפרטים של תורה, בתורה אין דבר קטן. קטון וגדול שמו, כל דבר בתורה הוא גדול. ומי שאומר שיש כוונות ויש תפילות, אבל אפשר להקל ראש באיזה דבר קטן שבקטנים לפי דעתו, אין קטן בתורה. ברכת המזון כזית לחם שאדם אוכל, צריך להזכיר על זה יציאת מצרים, גאולה, בוני ירושלים, לא בנה ירושלים, בוני ירושלים, האמונה בגאולה, המלך הטוב והמטיב לכל, את כל אלה צריך לזכור בכל פרט ופרט. כל הפרטים וכל הכללים, הכל זה תורה אחת, תורת השם תמימה משיבת נפש. ייתן השם ויברך את הרב שמואל על מעשיו, על גדולתו, חוץ מגדולת אבותיו, על הזכות הגדולה לעצור את חילול השם הנורא שהיה, והתקדש שמו יתברך על ידו ועל ידינו ועל ידי כל ישראל, אמן כן יהי רצון.
פשוט מוריי ורבותיי, קהל קדוש, כשברכת כהן היה שווה הכל. נמשיך את מה שאמר הרב דוד חי כהן, שבכל פעם שיש אדם ברכה הוא מברך על הכל, כך לומדים את זה בפרשת כי תבוא, שם כתוב שאדם מביא את הביכורים, אז כתוב, ושמחת בכל הטוב שנתן לך השם אלוקיך, והאדם מתחיל את ארמי ודוד, כל הסיפור כולו מההתחלה ועד הסוף. גם אנחנו צריכים לדעת שכל פעם שיש הזדמנות, אתה מודה על הכל, כמו שיש אדם שנעשה לו נס במקום אחד ובמקום אחר, אז כשהוא מברך, מברך על הכל ביחד. גם אנחנו מודים על הכל, על כל הטוב. בפרשה של השבוע אנחנו גם קוראים את הפרשה של והיה עם שמוע, ובהמשך נדבר עליה. לפני כן יש איזה משהו בתחת הפרשה שמישהו פעם הראה לי את זה, וממש שמח ליבי, קשור לפרשה. הפרשה עוסקת בכיבוש הארץ. אחד הדברים הכי חשובים זה מצווה לא לירום מפני אומות העולם. ככה הפרשה אומר, כתוב בתחילתה, כי תמה בלובה ממני, איכה אוכל או רישם, יש... מה נעשה עם הרבה, עם ירושלים, איך נתמודד איתם? אומרת התורה, לא תירא מהם, אל תפחד מהם, אל תפחד מאומות העולם. למה? מכיוון שהקדוש ברוך הוא אומר, אני עושה לך ניסים כמו שעשיתי לך במצרים. זכור תזכור את אשר עשה השם לוקח על הפרעה לכל מצרים, אותו דבר מה שהיה שם יהיה פה, אחת הדוגמאות שהתורה אומרת, וגם את הצירה ישלח השם אלוקיך בם, עד עבוד הנשארים ונסתרים מפניך. לא תערוץ את פניהם, כי השם אלוקיך בקרבך הגדול ונורא. אז אחד הדברים שהקדוש ברוך הוא אומר, אני מבטיח לכם לשלוח את הצירה, כך כתוב. אומר אז רבנו בחי, שזה כמו מכת הרבה, גם מכת הרבה זה אותו דבר. והוא אומר, כשתדע גם כן שכתוב הצירה, זה לא רק צירה. כמו שבמכת הרבה היו הרבה מינים, ושם הוא קורא, קראו להם הרבה, גם פה יש הרבה סוגים תחת השם צירה, כגון יתושים וצרעים וזבובים ודבורים והם מינים הרבה, שם הכלל צירה, שהקדוש ברוך הוא רוצה להקות אותם, אז הוא מביא להם את כל היצורים האלה. פעם הייתי עם הרב עליו ושלום בנצרים, שהקדוש ברוך הוא יבנה אותה ירצון בחזרה, שהיום 10 שנים בגירוש שלה. ובנצרים, כמו שאתם יודעים, זה היה ממש קרוב לעזה, ושם היו מגדלים ירקות בלי חרקים. היה להם איזשהו ברכה מיוחדת, והרב היה מאוד תומך בהם ומחזק את ידי וכו' וכו'. ופעם אחת אני זוכר, הוא אמר לנו שאת כל החרקים לקחו ה... אני חייתי שהוא אומר את זה בבדיחותה. יום אחד, אני זוכר, היינו שבת אחד בנצרים, וטיילנו שם, והתקרבנו לאזור של עזה, שזה ממש קרוב. נצרים נקראת על שם נוסרת, שזה שכונה בעזה. שם יש בית כנסת עתיק וכו'. אומרים של הכפתור בפרח. בקיצור, היה שם מלהקות של זבובים. שאלתי את הזה, מה זה הדבר הזה? אמרו, מה אתה לא יודע? עזה זה עיר מלאה זבובים. ממש, אתה רואה איך גם את הצירה, כמו שאומר רבנו בכי, יתושים וצרעים וזבובים ודבורים, והם מינים הרבה. אבל במדרש כתוב דבר מעניין. מדרש רבה אומר, הקדוש ברוך הוא, כשהוא נלחם עם אומות העולם, כן דרכו של הקדוש ברוך הוא לעשות שליחותו לדברים קלים לכל המתגאים עליו, והדוגמה שם כמובן זה טיטוס. טיטוס, אחרי שהוא חריב את ירושלים, חשב את עצמו מלך העולם, הנה נצחתי את האלוקים שלהם, והגמרא מספר את מה שהוא עושה שם בקודש הקודשים, השם ירחם. כן, מה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר לו, ככה אתה מתגאה, יש לך בריאה קלה. יתוש, אומרת הגמרא שנכנס בתוך אפו והרג אותו, כן? אז ככה שליחותו של הקדוש ברוך הוא, שהוא עושה שליחותו על דברים קלים. אז דבר מעניין יש, כן? למה הקדוש ברוך הוא עושה שליחותו על ידי דברים קלים? יצא לא מזמן מחקר מעניין שאומר שהדבר הקל הזה, היתוש, הוא הדבר הכי מסוכן. כך כתוב, הגמרא אומרת במסכת שבת, תנו רבן, 5 אימות הם. 5 פחדים יש שדבר קטן מפיל על דבר גדול. מי הם? אימת מפגיע על ארי, סוג של איזה טפיל. אימת יתוש על הפיל, יתוש על פיל, מה כבר יכול לעשות לו? אבל הוא כשמתנס לתוך החדק ומתחיל לעקוץ אותו, הוא משתגע. אימת סממית על הקרב, אימת סממית על הנשר ואימת כלבית על לוויתן. לוויתן יש איזה טפיל שנטפל בו, הורג אותו. מה יכול לעשות לו? בקיצור, המחקר אומר שהדבר הכי ממית בעולם זה יתוש. בערך כל שנה בערך 100 אנשים מתרפים על ידי עריות. 1,000 אנשים מתרפים על ידי תנינים, 750 אלף אנשים נהרגים כל שנה על ידי יתושים. על ידי המלאריה. ואיפה? בדרך כלל במקומות לא הכי פרימיטיביים. זה הדבר אחר, זה הדברים הקטנים האלה הכי מזיקים. מה שחשוב לדעת שהם אלה שסייעו בידי עם ישראל יותר מכל דבר אחר ליישב את ארץ ישראל. למה? אנחנו תמיד יודעים לסיפור החולה. החולה זה הייתה אדמה שמלאה ביצות, קנה אותה בזמנו הרב אבו, עליו השלום, שהיה אב בדין בצפת, אחר כך גם היה אב בדין במשפחתו, הייתה אב בדין בבדין הגדול, ישב עם אבא עליו השלום, ואבא מאוד היה אוהב אותו. אבל משפחת אבא זו משפחה ותיקה בצפת, הספר תורה של בית אבו, הם קנו את הביצות של החולה. וכולם אמרו להם, מה זה? אבל קנו את זה בפריטות, למה? היה שם מלא מלאריה, יתושים, קדחת, כולם, כל הערבים ברחו מזה, אבל לא רק שם. כל אזור בית שאן, כל אזור חדרה, כל אזור השרון, כל האזורים האלה היו מלאים יתושים. מלאים יתושים. ויתושים כאלה שכשהם עוקצים זה סכנת מוות. וכשבאו היהודים בארץ ישראל, אז כמו הרב חיה בו, גם אחרים, הרב שלוש עליו השלום, ועוד אחרים קנו את הביצות האלה. הערבים אמרו להם, מה אתם קונים? מה תעשו בזה? אבל מה היהודים טיפשים קונים? קנו. אחרי שקנו, קצת הפעילו את הראש, ואותם המקומות הפכו להיות אחר כך הנדלן הכי יקר שיכול להיות. בזכות מה הייתה אפשרות ליהודים להתיישב בארץ ישראל כל כך בקלות? בזכות הצרעים האלה. בזכות היתושים האלה. אז ככה הקדוש ברוך הוא ככה פתח לנו את זה, וכך כתוב בבית המדרש, שקרא לכם את הפסוק, אומר המדרש, גם לעתיד עתיד הקדוש ברוך הוא להיפרע מן האומות על ידי דברים קלים. שנאמר, והיה ביום ההוא, זה בישעיה, והיה ביום ישרוק אדוני לזבוב אשר בקצה יורם מצרים, ולדבורה אשר בארץ אשור, והם, הזבובים והדבורות האלה, הם אלה שילחמו את מלחמתנו. אנחנו חשבנו שזה סיפור, מצחיק, זה הזבובים, ילחמו, דבורים, תלחמו, הנה, היתושים האלה בזכותם, ההתיישבות בארץ התחילה, ואחר כך, אחרי השלב הקל הזה של תל אביב, וגוש דן, וחדרה, ועמק החולה, וזה, אחר כך עולים להר, שם המלחמה היותר קשה. אז צריך לדעת שזה באמת הזכות שהפסוק, ממש פסוק מפורש, וגם נדע, כן, כתוב, הפסוק אומר, מעט מעט הגרפני מפניך, לא תוכל קלותה מהר, פן תרבה עליך חיית השדה. אז תמיד אני אומר לכל מי שמתלבט, אני אומרת לארץ ישראל, דע לך, כל יהודי של ארץ ישראל, תמורתו מתגרש אחד מהארורים האלה. מנה לך, אני פסוק מפורש. ככל שהעם ישראל מתרבה יותר, יש אנשים יולדים יותר ילדים, בונים יותר יישובים, כך לא תרבה לך אחת השדה. אז אפשר לדחוק עוד מאוד מהם החוצה. זה המבחן היחידי, זה רק המבחן הזה של כמות ההתרבות שיהודים בארץ ישראל, אנחנו זוכים יותר ליישב את הארץ. אמרנו מתחילה שאנחנו נדבר היום בפרשה על פרשת ויהי עם שמוע. שבוע שעבר דיברנו על פרשת שמע, שבוע ויהי עם שמוע, כי כמו שהזכרנו בשבוע שעבר, המצווה הזאת של ויהי עם שמוע היא הכוונה, כן? היו הדברים האלה שאנחנו הולכים לצווך היום על לבביך, כן? והמצווה צריכה להיות שאדם דווקא מכוון בקריאת שמע. וכמו שהרב עליו אפילו תמיד היה בכל מצווה מכוון אותנו, לכוון דווקא, כל שכן בתפילין, שעניינם זה שיהיו הדברים הלבביך, תפילין כנגד הלב, ותפילין של ראש כנגד המוח, שהאדם גם המחשבה וגם הרצון. אז פרשת ויהי עם שמוע זה בבש ממש עניינה היא הכוונה יותר מכל מצווה אחרת. עד כדי כך שכתוב בהלכה, הזכרנו שבוע שעבר, שאם אדם לא יכול לדבר, מכל מיני סיבות, שיקרא קריאת שמוע במחשבה. גם זה יש לה ערך, כן? מכיוון שהכוונה פה כל כך משמעותית. ברור שאם הוא יכול, עדיף, צריך לדבר, צריך לומר את זה בפית, כן? אשמה לא עושה לך מה שאתה מוציא מפיך, אבל אם לא, אפילו כוונה לבד יש בזה ערך עצום. טוב, נחזור כתנינו עכשיו. מי שמסתכל, כל פרשת עקב עוסקת בקשר שיש בין קיום מצוות ליישוב ארץ ישראל. ממש כל הפרשה, אם אתה מסתכל, ממש בתחת הפרשה, שם כתוב, ועקב תשמעו את המצוות, את המשפטים האלה, ושמעתם, ועשיתם אותם, ושמר השם הלוקח עליך את הברית, ואת החסד הנשבע לאבותיך, ואהבך, וברכך, וירבך, וברך פיו ותניחה. אם אתה שומר את המצוות, תקבל את הברכה. זה ממש ציווי מפורש בתורה, ששם גם בהמשך הפסוקים מדובר על ארץ ישראל. אבל לא רק זה, כל פרק ח' בספר דברים, בפרשת עקב, כולו עוסק בעניין הזה של ירושת הארץ בזכות המצוות. פרק ט' אומר, אל תאמר בלבך בצדקתי, זאת אומרת, המצוות, צריך להסביר, זאת אומרת, אתה יורש את הארץ בזכות ברית אבות. שמה תאמר, אם ככה, אז זה לא קשור למצוות שלי. נכון? הרי פרק חצת אתה אומר, הכל תלוי במצוות שלך. פרק חצת אתה אומר, לא, זה הכל ברית אבות. שלא תבין. בזכות המצוות שלך, ברית אבות קיימת. יש פה שני כוחות שבזכותם אתה יורש את הארץ, וזה מאוד חשוב, כי תכף נראה למה זה כל כך משמעותי. אם תשימו לב בפרשה, תקראו אותה, תראו כמה זה מובן, מודגש שם. אתה יורש את הארץ כי השם קראת ברית עם האבות, לזרעך אתן את הארץ הזאת. ברית בין הבתרים ועוד כמה וכמה מקומות אחרים, כשהוא קראת ונשבע לאשר, קראת את אברהם ושמות על יצחק וימיד על יעקב לחוק ישראל ותראה למחר, אמר לך אתן אתכם ולך אתכם. השם קראת ברית עם האבות שלו, עם כולם. זאת אומרת, מזכות זה אתה קורש לארץ, אבל אם האדם לא שומר את המצוות, אז מגיע לך מכוח ברית אבות, אבל הנה ראינו בגלות מה קרה. יש ברית אבות, ואנחנו מפסידים אותה. זאת אומרת, אדם זוכה בברית האבות בזכות זה שהוא באמת מקיים את המצוות. ולכן גם כל פרשה, כל פרק י' א', שזה קורא בתוכו את פרשת ויהם שמוע, עסק בדיוק בנקודה הזאת, בנקודה הזאת של אם שמוע תשמרו את כל המצווה הזאת אשר אנכי מצווה אתכם לעשותה, לאהבה את השם אלוקיכם, ללכת בכל דרכיו, והוריש אדוני את כל הגויים האלה לפניכם, וירשתם, גויים גדולים ועצומים מכם, כל המקום שתדרוך פה בכם לכם יהיה. זאת אומרת, התורה אומרת לך, דע לך, אם אתה שומר את המצוות בזכות זה, אתה זוכר לרשת את הארץ יותר ויותר. וזה, יש סיפור שמספרים על הרב, שחכם אחד כתב ספר על מעלות ארץ ישראל. ומתי כתב אותו? כתב אותו כשבנו את השכונות מחוץ לירושלים. כמו שאתם יודעים, אחד הדברים שהיה קשה מאוד לעשות, זה לצאת מחוץ לירושלים, כי היו שם שודדים. לא רק יתושים היו פה, גם שודדים. גם בזכות זה האדמות מחוץ לירושלים היו בזול מאוד. כי אף אחד לא, הערבים פחדו לצאת מחוץ לחומות ירושלים. ובנו שם בתים, ואנשים פחדו לגור שם. ואז מה ש... עשה שם אחד החכמים, אמר, אני אשב שם כל הלילה, שזה זמן השודדים, כן, הכפירים שלגים הטרף, לבקש מהם לאוכלם, והם מחפשים לשדוד בלילה, הוא היה יושב כל הלילה, יושב וכותב ספר על מעלותיהם של ארץ ישראל. ואנשים אמרו, אם הוא יושב ולמד, אנחנו לא מפחדים. זה נטור קרת האמיתי, שומרי העיר האמיתיים. וככה באמת התחילה התיישבות מחוץ לגבולות ירושלים, בזכות הלימוד תורה, שאנשים אמרו, אם הוא יושב ולמד, אנחנו רגועים ושלווים, ויש לנו ביטחון. אז אם כן, הפרשה כולה עוסקת בשני הזכויות האלה, בזכות הגדולה של ברית אבות, שהיא בזכותה אנחנו יורשים את הארץ, והמצוות שלנו שבזכותם אנחנו זוכים לברית האבות. אבל על זה יש קושיה, יש סיפור מפורסם, הגמרא מביאה את זה גם בבבלי וגם בירושלמי, את הסיפור של חיאל בית האלי. מי זה חיאל בית האלי? בפשט, חיאל, שגר ביישוב שנקרא בית אל, כן? אז מבית האלי, כך רש"י מסביר בפירושו לספר המלכים, אבל רש"י בגמרא מסכת סנהדרין מסביר בית האלי שהוא בא עליו העלה והקללה, כן? אז שימו לב, מילה כל כך חשובה כמו בית אל, שזה מקום בית אלוקים, כן? כשאדם מתהפך, כן? אותה ברכה איך מתהפכת לו, השם ירחם להפך, כן? לא משנה, הסיפור הוא שהוא הוא בנה את יריחו. והגמרא מספרת איך היה הסיפור שהוא בנה את יריחו. אז כתוב, אני אקרא לכם את הפסוק. שם, כשהתורה, הנביא מספר את את המציאות שבה יש, אליהו הנביא אומר שלא ירד גשם ולא ירד חי השם אלוקים אלוקי ישראל אשר עמדת לפניו אם יהיה השנים האלה תלם ומותר כי לפי דברי. לפני כן, פסוק קודם לכן, מסופר הסיפור שבימיו של אחאב, כן, בנה חיאל בית האלי את יריחו, באבירם בורו יסדה, ובסגוב צעירו הציב דלתיה, כי דבר השם אשר דיבר באל יהושע בנו. אומרת הגמרא, מה זה באבירם בכורו יסדה ובסגוב בנו הציב דלתיה? היו לו כמה וכמה בנים, כן? כשהוא התחיל לבנות את העיר, מת בנו הבכור. כשהוא ממשיך, מת עוד אחד. כשהוא ממשיך, עוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד. כשהוא מציב את בתיה של העיר, מסיים אותה, אז כל בניו לא עליכם מתים. אחאב היה חבר שלו. זאת אומרת, הגמרא, שושבינו היה. שושבינו היה. הולך ללחם אותו. זאת אומרת, הגמרא, שושבינו היה להם ברית לעבוד יחד עבודה זרה. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא לאליהו הנביא, לך תלחם את חיל בית אלים. הוא אומר, מה לי מה אני לך ללחם אותו? מה לי ולא? הוא אומר לו, השם תלך. ואם אני אבוא לשם, התחילו ויכוחים. אמר לו, אמר לו, תלך, אני איתך. אל תפחד. מה שתגיד שמה, תגזור, אני מקבל. מגיעים שמה לנחם את אותו חיל בית אלים. וכשהם מנחמים אותו, הוא מתחיל שם ויכוח. המדרש אומר שהוויכוח הזה כבר היה ויכוח מקדמה דנה בין אחאב לבין חיל בית אליה, אבל בכל מקרה שם מתחיל ויכוח בין אחאב לבין אליהו, שני האנשים האלה שהם שני כתבים בעם ישראל, כן? הוא אומר לו, אליהו הנביא, אתם עברתם על החרם שאמר יהושע, ובצירו יסדיה, בבחור יסדיה, בצירו יציב לתיה. אגיד, זה קורה לך בפועל. הוא אומר לה, זה מקרה. אבל מי אמר לכם? מה זה מקרה? איך אתה אומר מקרה? אתה מראה שזה קורה בדיוק כמו שאמר יהושע, אתה אומר מקרה? אמר לו, אחאב, תקשיב. כשהקדוש ברוך הוא אמר, אם אתם תעבדו עזרה, פן יבטל לבבכם, וסרתם ועבדתם אלוקים אחרים, לא יהיה מטר. אם אנחנו מצווים עבודה עזרה על כל תלם ותלם פה בארץ ישראל, יורד גשם. יורד גשם. זאת אומרת, זה סתם הדברים האלה. מה, ייתכן שמה שמשה אמר לא מתקיים ומה שישוע אמר מתקיים? אין זה אלא הקראי בלבד. אמר לו אליהו הנביא, ככה אתה אומר? אין זה אקרא בלבד, אני אראה לך. חי השם, אלוהי ישראל, אשר עמדתי לפניו, אם יהיה השנים האלה טל ומטר, כי אם לפי דברי. ובאמת מאותו רגע מתחילה בצורת. על זה יש הרבה קושיות. ואם אליהו לא היה נשבע ככה, אז מה היה קורה? ממשיך הגשם? למה ממשיך הגשם? אחאב שואל נכון. אחאב שואל נכון. איך ייתכן? כל קריאת שמע בנויה על זה. הנה, יורד גשם. עוד מעט הגמרא שמה, מרוב גשם, הוא אומר, אנחנו לא יכולים לרוץ, להשתחוות לעבוד עזרה, כי יש בוץ. פעם הרי לא היה אספלט. יורד גשם, הכל הופך להיות בוץ. והגשם הזה מונע מאיתנו לעבוד עבוד עזרה. כל כך הרבה ריבוי גשמים יש. אגב, למה זכה אחאב לכל כך הרבה שנות מלוכה? הגמרא אומרת, מפני מה זכה עומרי, שזה הדור הקודם, לפלוש דורות מלוכה, מפני שהוסיף כך בארץ ישראל, שהוא בנה את שומרון. זכות בניית עיר בארץ ישראל כל כך חשובה, שבזכותה זכה פלוש דורות למלכות. פעם פגשתי את רון נחמן, זה שהקים, זכרונו לברכה, שהקים את העיר אריאל. מי התוכנית, מי מסד בעד תפחות. פגשתי אותו ואמרתי לו, את הגמרא הזאת, מפני מזרה זכה, אומרי, שלוש דורות למנוחה, פני שהקים כרך בארץ ישראל. אמרתי, וזה התחיל לי כמעט לבכות. אמרתי, מה קרה לך היום? אמרתי, אני אספר לך, הייתי פעם אצל הרבי מחבד, עליו השלום. באתי אליו, אמרו לו, רון נחמן הקים את אריאל, אני אומר, חכה, חכה, תגיד לך, מה אומר את הגמרא? ואת הגמרא הזאת, בדיוק את הגמרא הזאת הוא אמר לי. אז אמרתי, יודע שיש שפת אמת שאומר, שכמו שיש מול, יש ירושלים של מטה, יש גם ירושלים של מעלה, כך על כל עיר בארץ ישראל יש בת ים של מטה, יש בת ים של מעלה. יש שפת של מטה, יש שפת של מעלה. יש אריאל של מטה, יש אריאל של מעלה. הוא אומר לי, אני יודע. הוא אומר, איך אתה יודע? הוא אומר, אני אראה לך. מכתב שכתבתי, לפני שהוקמה אריאל, תכננתי אותה בדיוק כמו שהיא נראית. ראיתי אותה בחזוני, ומה שתכננתי, כך נהיה. אמרת, לא מי יאמין לך, מה אני אראה לך את המכתב? רוצה לי מכתב שהוא, עם התוכנית. ממש, כאילו ראה אותה לפני כן, ובנה אותה. כך אומרת הגמרא, כל בית אחאב, בזכות מה זכו? בזכות שבנו את ארץ ישראל. אבל מתי? לא כנגד השבועה. לא כנגד החרם שבנה. זה אתה אומר, חייל בית אלי רוצה לבנות את ארץ ישראל? לא כנגד, מה שהזכרנו קודם הרב. תעשה דברים גדולים. אל תעבור על פסיק אחד של הלכה. תעשה דברים גדולים. חשוב את ארץ ישראל. עוד ערים, עוד ערים. אבל לא נגד הלכה. אין לך שום משהו דבר כזה. נחזור לנו עכשיו. אז אם אליהו לא היה אומר את מה שהוא אומר, למה שירד את גשם? למה שירד גשם? אבל יכולה כתוב בקריאת שמה, ולא יהיה מתן. מי שמסתכל בהמשך הגמרא שם, גם בבבלי וגם בירושלמי, רואה שהקדוש ברוך הוא לא הייתה ניחה דעתו מהסיפור הזה. איך יודעים? יש בגמרא כמה וכמה מעשים, אני לא אקרא לכם את כולם, מי שירצה להסתכל בגמרא בסוף, בדף האחרון של הסנהדרין, זה קל לזכור. אומרת הגמרא שם כמה דברים, כן? אמר לו השם לאליהו, קום לך צרפתה, לא צרפת צרפת, אלא עיר, כן? הוא מגיע לשם, והוא ראה שהבן של האישה שם חולה, והולך למות, והוא רוצה להחיות אותו. הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שתן לו כוח להחיות מתים. אומר לו הקדוש ברוך הוא, חביבי, זה לא מה שאתה חושב. יש שלוש מפתחות של גשמים של חיה, של תחיית המתים. יאמרו שניים בידי תלמיד, אחד בידי הרב, זאת אומרת, אתה תקבל גם מפתח של גשמים, גם מפתח של תחיית המתים, ותשאיר לי אחד. אתה רוצה להחיות מתים? קדימה, תחזיר לי את המפתח של הגשמים, תקבל מפתח של תחיית המתים, ומניין, שכתוב בהמשך, לא תיתן מטר עליו ואתנה מטר. יש במדרש כתוב, משל למה הדבר דומה, אומר אלקוט שמעוני, משל לאחד שנכנס לבית של רופא, גנב את התיק של הרופא. לא משל כך יפה, אבל זה המשל מובא באלקוט שמעוני. לקח את התיק עם כל התרופות, עם כל המכשירים, עם כל הסכנים, עם כל המלקחה, לקח את הכל, גנב אותו. והבן של אותו אחד שלקח את התיק, חלה. בא אותו אדם לרופא, אומר לו, תרפא את הבן שלי. אם אתה תחזיר את התיק, אני ארפא את הבן שלך. אומר, אותו דבר אליהו הנביא, בא ריבונו של עולם, תרפא את הבן של האישה הזאת. הוא אומר, תחזיר את התיק, אני ארפא את הבן שלך, את הבן שלה. למה? כי זה בא ביחד, טל ומטר. והטל, זה הטל שהטיל הקדוש ברוך הוא להחיות בו מתים. אתה לקחת את זה, איך אני אחיה מתים? תחזיר, אני אתן פה, אתן פה ואתן פה, ואז משמע באותו סיפור שהקדוש ברוך הוא לא ניחה דעתו במה שעשה אליהו הנביא. אז למה באמת אליהו עושה את זה? ולא אמר הקדוש ברוך הוא לא ניחה דעתו. הרי הוא אמר, אם פן יפתור לבבכם, וסרתם עליתם מילואים אחרים, ולא יהיה מטר, ואדמה תתן תיבולה. אלא הקדוש ברוך הוא, יש, הוא ערך אפיים. אנחנו לפעמים ערך אפיים קצרים כאלה, קצרי אפיים. יש כאלה ששופטים את העם ישראל בדור הזה לא יכול לבוא משיח. לא, תראה פה, תראה פה, תראה, מצל לגאווה. לא יכול לבוא משיח. מי אתה שיפוט את עם ישראל? מי אתה שיפוט את עם ישראל? מה אתה יודע מה? הקדוש ברוך הוא ערך אפיים פי אלף יותר ממך. הגמרא אומרת, אם יש מלאך אחד, אומר אדם, זכות, ו-999 אומרים חובה, תקשיבו, לא 99%, 99.9, 999 אומרים חובה, ואחד אומר זכות, ואומר פדור ועודת שחת. הקדוש ברוך הוא מחיה אותו, הקדוש ברוך הוא אוהב את עמו ישראל. אוהב! אחד מתאים מדליק. דורש שישה חודשים. היא גם אמרה את כל זה, אני עשיתי את זה מרצוני, היא הייתה לי אישה מחשפה כזאת, בת מלך צדונים, היא הכריחה אותי, הביאה אותי לאיפה שהביאה אותי. אני באמת מעצמנו, הראיה, כתוב שאחרי שאליהו הנביא אומר לו את מה שהוא אומר לו, הוא צם ולובש, הולך יחף, הוא מתענה. הוא מבין שזה אסון. מרוב שהוא מבין שזה אסון, הוא קורא לאליהו הנביא, אוכר ישראל. הוא אומר, אני אכרתי את ישראל? אתה אכרת את ישראל. הוא אומר, לא, אתה לא בסדר, מה אתה מוריד? מה אתה מונע גשם מעם ישראל? אבל באמת, זה מחזיר אותנו קצת אחורה, לפחות השבוע. הזכות של עם ישראל לארץ ישראל היא לא בצדקתך, כי אם יזכור את הברית השבועה שנשבע לאבותיך. ומרשעת הגויים ההם. צריך לדעת שמדובר אומות העולם, אלה במיוחד אלה, אלה רשעים שברשעים. והקדוש ברוך הוא מעריך אפיו. כן, כי לא שלום אבונה אמורי אדונה. אנחנו כל פעם מתפלאים, כמה כבר צריך אלה כל כך רשעים, כמה זה? מה עוד יעשו? כל רע שבעולם עשו. מתי שלם אבון האמורי? אבל זה, אם תלוי בנו, שלם. שלם אבון, כבר שלם אבונם לגמרי. אבל כנראה יש עוד טיפונת, בסדר. אבל יש לנו זכות על ארץ ישראל מזכות האבות. וזכות האבות היא זכות עצומה, אלפי דורות. נוצר חסד באלפים, אלפי דורות. ועם כל אחד שכתוב עליו הוא אהבה ושמעו תוותה, הגמרא אומרת אלפי דורות, כל שכן אברהם הוא אבי. אלפי דורות, הזכות שלו והברית שלו. זה, מכוח זה גם רעב, גם אחאב אכל. והקדוש ברוך הוא היה מעדיף לסלוח, יש בגמרא סיפור. אני זוכר שפעם הרב על האב עליו סיפר, שהיינו ילדים קטנים, רוצים לישון, היינו אומרים, אבא תספר סיפור, בואי אספר לכם סיפור. זה הסיפור שהוא סיפר לנו. זה גמרא שם בסנהדרין. דרש רבי יוסי בציפורי. אבא אליהו, קפדן. רבי יוסי האנגלילי המפורסם, כן? תלמידו של רבי עקיבא. דרש, בבית מדרש, אבא אליהו קפדן, אליהו הנביא היה קפדן. זאת אומרת, הגמרא היה רגיל אליהו הנביא להתראות לפניו. לבוא לפני ללמוד איתו. ולא בא, איך סמין את לת היומי, שלושה ימים לא בא ללמוד איתו. אחרי ביום הרביעי, חוזר אליהו הנביא, ובא ללמוד איתו. אומר לו, רבי יוסי, אליהו הנביא, אתה בא ללמוד איתי כל יום, שלושה ימים לא באת, מה קרה? אומר לו, אתה קורא לי קפדן, ואני אבוא ללמוד איתך? קפדן קראת לי? אמר לו, הנה, אתה מוכיח שאתה קפדן, למה לא באת? זאת אומרת, אתה קפדן. הנה, רק דקמן, וככה פדמה, מה אתה מקפיד עליי? אני אומר, אני דרשתי הלכה לומר שזה לא נכון מה שאתה עושה. שאל אותי הרב, למה הגמרא מספר את הסיפור הזה? בתור ילדים שאל אותנו, למה הגמרא מספרת? שמותר לומר קפדן או שלא לומר קפדן? הרב יוסי לימד, אבל אומר, אתה רואה, זה לא, אתה אל תחפש פגמים באנשים. גם אם באמת אליהו היה קפדן, והקדוש ברוך הוא לא הייתה ניחה דעתו, זה לא עניינך לחפש פגמים בגדולי ישראל. הרי היה שהוא מקפד עליו, והוא אומר לו, מה זה עניינך? והרי בעולם הבא אין יצר הרע ואין מידות רעות. אם הוא לא בא, זאת אומרת, זה לא תפקידך, אני עשיתי תפקידים מה שצריך לעשות. ובכל מקרה, הגמרא אומרת שזה הקדוש ברוך הוא לקח לו אליהו את מפתח הגשמים. איך לקח לו את זה? על זה שהביא את בן האישה הצרפתית, כדי אתה רוצה להחליט אותה, אז אין ברירה, אתה תחזיר מפתח של קסמים. אבל כל זה בא ללמד אותנו שהשיקול הזה של גשמים הוא שיקול לא פשוט, והקדוש ברוך הוא לא במהרה מעכב את הגשם מעם ישראל. נכון, כל מה שכתוב בפסוק נכון, הקליהו הקדים קצת, כי באמת עם ישראל, אגם שהיו עובדי עבודה זרה, זה הכל היה כסות. הראיה, שכשמביא את הנהר הכרמל ועושה את כל הנס הגדול הזה, מה כולם אומרים? השם הוא אלוקים, השם הוא אלוקים. הם כולם יודעים ששם הוא אלוקים. ולא עוד, אפילו אותו אחד, זה חיל בית האלי הזה שכל בניו מתו בבניין יריחו, גם הוא עצמו יודע שהכל שקר. יש גמרא במדרש כתוב, שבשעה של יהו, בהר הכרמל עושה שם את כל המעמד החזרה בתשובה לעם ישראל. אז כתוב שהוא אומר להם לנביא הבעל, לכו אתם, יש לכם כל היום, בשביל שתרד לכם אש מן השמיים, ותראו לכולם שהבעל שלכם הוא בסדר. והם מתגודדים ולא יורד דם, ואומרים, חכה עד עלות המנחה. מה היה עד עלות המנחה? מה קרה עד עלות המנחה? למה הם כל כך אומרים, על מה הם בתחו? הרי הם ידעו שזה הכל הבל הבלים. אומר חכמנו במדרש, הם שלחו את חיאל בית האלי, זה האדם הזה, אותו אדם, אמרו לו, תזחל מלמטה, תעשה מנהרות. זה לא המצאה חדשה, מנהרות. מנהרות מתחת לזה, תבוא מתחת למזבח של הבעל, אנחנו נצעק הבעל עלינו, אתה תנדיק שם את האש מלמטה, וכולם, כל המסלד, או, הנה הבעל הוא אלוקים. זאת אומרת, הם יודעים שהכל שקר. הם יודעים שהכל שקר. אם אתם באמת מעוניים שהבעל הוא אלוקים, מה אתם צריכים את המנהרות מלמטה? אתה חייל בית האלי, יודע שהכל שקר. משמע, הנה, אתה בעצמך אומר, כאילו הבעל הוא אלוקים, הוא כאילו הבעל הוא קדש מן השמיים, הנה הבעל לא יכול לקדש מן השמיים. זה הכל אתם עושים ברמאות. גם הם יודעים שהכל שקר והכל הבל הבלים. עדי שקר, הרבה לזיל. אומרת הגמרא, אלה שסוחרים עדי שקר, הסוחרים שסוחרים אותם, מזלזלים בהם. הם יודעים שזה הכל שקר. שבטחה בתוך מרמה במרמה. ככה פוסקים, מרמה מי אני דעת אותי. הם טובלים בתוך הרע, ויודעים שהכל סיפורי מעשיות. זאת אומרת, עם ישראל בליבו יודע שהשם אלוקים, גם אלה שהם מובילי העבודה זרה. ואומרים, הכל הקראי, יודעים שזה לא נכון, זה לא הכל הקראי. בליבם הם מאמינים, בני מאמינים. אפילו בדורו של אחיו. ואיך הקדוש ברוך הוא לימד את אליהו הנביא את הדבר הזה? שבאותה שעה שאליהו היה בנחל קרית, כתוב, הערבים מביאים לו את האוכל. מאיפה הביאו לו, אומרת הגמרא? מאיפה הביאו לו? ממטבחו של אחיו. מאחיו את האוכל? מי מכניס לקשר? אמרת הגמרא, מה, הקדוש ברוך הוא עשה נס לשקר? אז אבל למה הקדוש ברוך הוא הביא לו דווקא ממטבחו של אחיו? כדי שוב לכוון את אליהו, שהוא באמת צריך להיפגש עם אחיו ולהחזיר אותו בתשובה ולעורר אותו ולעורר את עם ישראל ולא לכעוס עליהם. גם בדורו של אחיו, שהגמרא אומרת על כל תלם ותלם הבינו עבודה זרה. לכן כתוב שאליהו נביא תפקידו והשיב לאבות רבנים ולבנים על אבותם. לא ללכת בדרך של למנוע גשם, אלא בדרך של לברך את עם ישראל. ואני זוכר כמה פעמים שאנשים אמרו ליד הרב עליו השלום, בדור שלנו כדי שהוא יהיה בגזרות כאלה וגזרות אחרות. הרב היה, אם ראיתי אותו פעם מקפיד, זה ברגעים האלה. למה הגזרות? למה אתה פותח פה? הרב היה אומר, מה שפוסקים פה למטה, מקבלים למעלה. להגיד על כלל ישראל דברים רעים? הכלל ישראל צריך לומר דברים שהם צדיקים. רחמנים בני רחמנים, ועמך כולם צדיקים. צריך ללמד על המצל סנגוריה. כך אומר הרמח"ל בספר שערים בשער החסידות, שתפקידם של מנהיגי ישראל ללמד סנגוריה על עם ישראל. כל הזמן. ולראות את הטוב שלהם, ולומר את הטוב שלהם. והמילים שאדם אומר, בעל כנפיים יגיד דבר. יש בעל כנפיים, מלאך נקרא בעל כנפיים, הוא לוקח את המילים שלך, הטובות שאתה אומר על עם ישראל, והוא עולה למעלה ואומר את הזכויות של עם ישראל. אנחנו צריכים לומר זכויות על עם ישראל. אני אומר את זה במיוחד היום. יש כאלה, עכשיו בעקבות מה שקרה, התחילו להשוות את עם ישראל לרוצחים האלה הפלסטינאים. יש טרור יהודי, אותו דבר. מה אותו דבר? אלה רצחו אלפים, ופה ספק לא בטוח בכלל שיהודי רצח, רצחו אחד. זה אותו דבר. אנחנו כמותם. הם גוררים את מתיהם ברחובות, הם לא יודעים מה זה צלם לגים בכלל, זורקים אנשים מהגגות. ופה אתה אומר, אנחנו אותו דבר כמותם. כאלה רחמנים בני רחמנים, לפעמים הגזימו ברחמנות, הולכים נותנים לתושבי עזה מים וחלב ודלק ופירות וירקות, ומבטרים, נותנים להם חשמל בחינם, ומבטרים להם על החובות, ומה לא? הגזימו. ובסוף כולם אומרים לכם, אתם רשעים כמותם. אתם פושעי מלחמה. גם אנחנו, מי הרשע לך? בת נפיים יגיד דבר, עם ישראל הם צדיקים, והמלך כולם צדיקים, רחמנים בני רחמנים, אז זה משוגע אחד עשה מה שעשה. כל עם ישראל רשעים, אסור, הרב אני זוכר, כשהיה אחרי רצח רבין, ביקשו ממנו ללכת לדבר בכיכר מלכי ישראל, היה שם איזה עצרת. אני זוכר, הרב אמר, אני מוכן בתנאי אחד, שאני היחידי שמדבר. שאלתי אותו, הרב, נשמע כמו גאווה, חס ושלום. אמרתי, למה אתה אומר את זה? הוא אומר, אני לא רוצה שיבוא מישהו לידי ותחיל להתנצל. לא רוצה שאף אחד יתנצל. כאילו מישהו אחד עשה איזה חטא, כולם אשמים. בשום אופן. בשום אופן. אסור ליפול למקום הזה שרוצים פתאום כל הדתיים לא בסדר, כל המתנחלים לא בסדר, כל מי שמתפלל לא בסדר. פתאום כולם אשמים. פתאום איש אחד יחטא וכל הדת תקצוף. הרב אמר, אסור שדבר הזה יקרה, אני רוצה לבוא להגיד שמה, בשום אופן לא. הוא חטא, אחד חטא. אסור לא לקחת את האחריות על כולנו. אדם לוקח, בעל כנפיים, יגיד דבר. אתה לוקח אחריות, יאשימו אותך בסוף בכל האשמות שבעולם. גם עכשיו, צריכים ללכת בדרכו של הרב. אנחנו לא לוקחים אחריות על מעשים רעים של אדם אחד. הוא חטא, הוא ישלם את עונשו. לא ימתו אבות על בנים ולא בנים על אבותם, בטח לא כל הקהילה כולה. וצריך לומר את זה, בפה מלא הוא מודגש. וישר כוח, כל האנשים שאומרים את זה, שמעתי כבר בדור הזה, כבר ברוך השם, התרפנו מהחולשת הדעת הזאת. והלכת בדרך של הרב, כמו שהרב אמר, מי שלא בסדר, שלם את המחיר. האחרים, אל תיגע בהם. נחזור לעניינו עכשיו. דיברנו על כך שקריאת שמע, שאנחנו קוראים אותה בכל יום, צריך לכוון בה, ולדעת שכל הדברים שם הם אמת. אם אנחנו רוצים באמת שיתקיים בנו למען ירבו ימיכם ועם אבניכם על האדמה שנשבע השם לאבותיכם ומתת להם כי ימי השמיים על הארץ, אנחנו רוצים באמת שיהיה ממש כל הזמן שנזכה לרפואת הארץ, צריכים באמת לעבוד את השם בכל ליבנו ובכל נפשנו. אדם אומר, אני רוצה עוד יישוב, לא רוצה שיהרסו בתים בבית אל. מה תעשה? לעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם. זאת הדרך. זאת הדרך. והיום שומע תשמעו מצוותי אשר אנוכי מצווה אתכם היום לאהבה את השם. דיברנו שבוע שעבר גם השבוע בכל לבבכם ובכל נפשכם. ואז ירד גשם. זה תלוי באהבת השם. כמה אתה מכניס את הלב שלך במצוות? כמה אתה מכניס את הראש שלך במצוות? כמה אתה מתאמץ? ממש ככה רבי היה מכוון אותנו תמיד. שאתה את המצוות תעשה אותם עם כל השמחה. בדחילו, עם כל היראה. בדחילו וברחימו. ביראה ובאהבה. לשם ייחוד קומה, שתעשה את זה לשם שמיים, לשם ייחוד קודשא בריך הוא שכינתא. כמה רבי היה מדבר על הדבר הזה, כמה חשיבותו עצומה. זה מביא עוד יותר ויותר ירושת הארץ. זה מביא עוד למען ירבו ימיכם ואבניכם על הדבר. וזה לא מביא תוספת חיים. זה מביא תוספת ברכה. אתה מניח תפילין, ואתה מכוון בהם. כשאתה מותן מאוד על ידיכם, והיו תודפות בינינכם, אתה מניח תפילין ביתר כוונה, ואתה לא מסיח את אותך מהתפילין, אתה זוכר עוד למען ירבו ימיכם ואבניכם. אתה אותו מכוון במזוזה, אתה שם לב למזוזה, ואתה לא רק עובר ככה לה... חושב מה שכתוב בתוכה, ואתה מכוון למילים שכתובות בתוכה, יותר למה נרבו ימיכם על האדמה. יותר, זה מביא יותר ירושת הארץ. כי ירושת הארץ תלויה בדיוק בנקודה הזאת. בנקודה הזאת של, ושמתם את דבר על לבבכם ועל נפשכם. בנקודה של הדבר הזה, הוא כל הזמן, בשבתך בביתך, בחתך בדרך, כל הזמן אנחנו מכוונים את ליבנו ואת רוחנו לקדוש ברוך הוא. זה פרשת ויען שמה שאנחנו קוראים אותה. אנחנו זוכרים שיש פה שני דברים. כל פרשת ויען שמה קשורה בשני דברים. גם זכות אבות, למען ירבו ימיכם, וגם המעשים שלנו. ושני הדברים האלה שכל פרשת עקב עוסקת בהם, נמצאים בפרשה הזאת, לכן חכמים תקנו לומר אותה כל יום פעמיים, ואולי ארבע פעמים. פעם שמעתי מהרב גץ עליו השלום שאומר, למה אומרים את זה ארבע פעמים? גם בקריאת שמה של קורבנות וגם בקריאת שמה על המיטה. אומר, יש כאלה שלא קוראים בכלל קריאת שמה. אתה תגיד ארבע פעמים, שתיים בשבילך, שתיים בשבילהם. ככה אמר, ומצא לכם בין הדבר הזה. אז נחזור לגרעיון שלנו, כמה הדבר הזה חשוב, שבאמת אנחנו צריכים להיזהר רק לסנגר על עם ישראל, ולא חלילה למנוע גשמים, כי הדבר הזה באמת הוא דבר חשוב. יש גם סיפור על חוני, חוני המעגל. כולם מכירים את הסיפור שם משהו, אין ילד בעם ישראל שלא מכיר את הסיפור, נכון? שם כתוב שאמר לו הנשיא, אם מלא חוני אתה, גוזרן עליך נידוי, שאם מלא שמים כשני אליהו, כן? ימצא ששמיים מתחלל, מסביר שם הרע, שימה פירוש, ואתה עצמך, אתה חוני אומר, ואתה אומר, נשבע, אני נשבע שאני לא יוצא מפה, עד שלא יורד גשם. טוב, כולם רואים שאדם נשבע, שלא יוצא מפה, יש לך חייב לורד גשם. ואתה עצמך, עומד מישהו בצד שני של העיר, עליון, כמו עליון הנביא, ואומר, אני נשבע, אחרי השם, שלא יורד גשם. מה יעשה הקדוש ברוך הוא? אתה נשבע שירד גשם, ואתה נשבע שלא יורד גשם. מה יעשה הקדוש ברוך הוא? נמצא ששמיים מתחלל. אם אני לא חוני אתה, גוזר עליך נידוי, ככה לא עושים. מה, אתה לא... הקדוש ברוך הוא יודע מה שהוא עושה. אתה גוזר עליו, אני נשבע. הוא יודע מה שהוא עושה. אתה יכול להתפלל, אתה יכול לבקש בתחנונים, אבל לגזור? ולא אתה גוזר, אלא מה אתה כבן המתחתה לפני אביו ועושה לו משהו מבקש. הוא לא גזר עליו נידוי, כי הגמרא אומרת, מכאן למדו כמה הדבר הזה... צריך זהירות, כי הקדוש ברוך הוא יודע מה שהוא עושה. אז נכון, אתה אליהו נביא, נראה לך באותו מעמד, ובית חייל בית האלי שיש פה איזשהו סוג של חילול השם, שבא אחריו ואומר, הכל סתם, אקרא הכל באלמה. אבל דע לך שבסוף גם הוא בעצמו, גם אב בעצמו יודע שזה אמת. וגם חייל בית האלי עצמו יודע שזה אמת, ויודע שהבעל זה שקר והכל אינטרסים, והכל חשבונות, והכל פוליטיקה, והכל הכל זה דברים בית אלים. צריך לדעת את הדברים האלה, כי באמת זה הכל, עם ישראל באמת הם מאמינים בני מאמינים. אני אומר את הדברים האלה כדי להבין את המשמעות שלה, ולמה באמת הקדוש ברוך הוא שמע בקולו של אליהו, אם זה ככה, הקדוש ברוך הוא יודע. כי הקדוש ברוך הוא מקפיד על כבוד נביאיו יותר מה שמקפיד על כבוד עצמו. הרשך בכמה מקומות מביא את זה, שהקדוש ברוך הוא, כתוב שירובעם, היה מזבח ומקטר לבעל ולא יבשה ידו. הוא בשלח ידו אל הנביא וטיבש ידו. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא על כבוד עצמו לא מקפיד, אבל על כבוד נביאיו הוא מקפיד. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, זה שאחאב פוגע בכבודי, בסדר, יתבגר, יבין, יקבל שכל, יחזור בתשובה. אבל לפגוע באליהו הנביא, זה לא. כשאליהו נשבע ואומר חי השם, הקדוש ברוך הוא מקיים את דברו, למרות שלפי דבר הקדוש ברוך הוא, זה לא היה כך צריך להיות. כי הקדוש ברוך הוא מקפיד על כבוד נביאיו, יותר מה שמקפיד על כבוד עצמו. אני יודע, זה כמה וכמה מקורות, אני לא אעריך את זה עכשיו, כי אנחנו רוצים לעשות היום גם כן את התרת נדרים. תמיד הרב היה מקפיד לעשות התרת נדרים 40 יום לפני ראש השנה, וגם 40 יום לפני יום כיפור. אני ממש בדקות אחרות אומר, למה 40 יום האלה? כתוב שמי שהוא בנידוי, אין תפילתו נשמעת 40 יום. לפני כמה שנים, לימדנו את כל הדברים שחיי אדם צריך לזהר בהם כדי שלא יעבור לידי נידוי. ואחד הדברים זה, אנחנו עושים את התרת, לא רק התרת נדרים, אלא גם התרת נידויים וחרמות ונזיפות וכל הזמן, נעשה את התרת נדרים הקצרה עכשיו, כדי אנחנו 40 יום לפני ראש השנה, כדי שחלילה לא יהיה שום דבר שמונע את קבלת תפילותינו בראש השנה. וב-40 יום האלה ודאי אדם צריך להיזהר שחלילה וחס לא יבוא לידי דברים שמחייבים נידוי. כי כמו שאמרנו, אם אדם חלילה חייב נידוי, אז 40 יום עד שמצליח לשחרר את החסימה, אז אנחנו לא רוצים שחס ולום שום חסימה תהיה תפילותינו בראש השנה, שנזכה באמת להמליך את השם, התקיים בנו ממש, והיה השם המלך לכל הארץ, ויום הוא יהיה השם אחד לשמי אחד, אז אנחנו מבקש מהרב שנעמוד פה לעשה התרת נדרים. רק שנייה. הרב חיים. הרב חיים בן שושן, אני מבקשים לך שתעבוד פה, שתכם פה שלושה. איפה את השמח של זמן הנדרים? התרת נדרים הקצרה שבתוך הסידורים, שבסידורים שעושים בערב שבת. איפה הרב חיים? שלוש מאות 27. רבי חיים. אנחנו נאמר כולנו ביחד, גם אנחנו כולנו מבקשים וגם אנחנו כולנו מתירים. זה לא מועיל לאלה שנמצאים בבית, הם צריכים לעשות התרה בפני עצמה. זה לא מה שאנחנו עושים פה, התרה לא מועיל להם, אבל הקהל פה שנמצא זה מועיל. ואם לאנשים גם כן שנמצא פה זה גם מועיל, אם אדם אשתו בבית רוצה תרת נדרים, היא צריכה לשלוח אותו. אז אם שלחה אותו מה טוב. שתמנה אותו עכשיו. אם היא שומעת בבית ובעלה פה. אז בבקשה כולנו, ביחד. שימון הרבותינו, אנחנו מבקשים על אתכם להתיר לנו, לנשינו, לבנינו ולבנותינו, לכל הנדבים לנו, כל נדרים, שבועות, חרמות, עיבורים, נזיפות, ולבטל לכל כללות, עלות, שמיטות, וכל דברים רעים וחלומות רעים, וכל מיני הנרה, הם וכיוצא בהם, ברשות קודש בריך ושכינתו, בית דין של מעלה, בית דין של מטה, מותרים לכם, מותרים לכם, מותרים לכם, שרויים לכם, שרויים לכם, שרויים לכם, מחולים לכם, מחולים לכם, מחולים לכם, אין כאן נדרים, אין כאן שבועות, אין כאן חרמות, אין כאן שמיטות, אין כאן הנרה, אין כאן עיבורים, אין כאן כללות, בין שקללתם את האחרים, בין שאחרים קללו אתכם, בין שקללתם את עצמכם, או שהתחייבתם, שום כללה, או חרם, או קונה, או שום גזרה רעה, או חלומות רעים, או פטרונות רעים, בין שחלמתם על אחרים, או אחרים חלמו עליכם, כולם, בטלים ובוטלים, כחרס הנשבר, וכדבר שם בממש, וכשם שיסכימו ויתירו לכם בדין של מטה, כך יסכימו ויתירו לכם בכל הקללות וחלומות רעים, ותפרו על כדכתיב, אדיר.